אנחנו ממשיכים מהסדרה של פסיכולוגיה יהודית בנושא יותר גיל התבגרות, וזה גם עבודה עצמית כללית. היום אנחנו מתמודדים עם החרדות, חרדות בכל מיני מישורים, חרדות, התקפי חרדות, חרדה כללית, מה שנקרא לחץ באופן כללי, או איך קוראים לזה, כפייתיות יתר גם כן, שכל זה בא בגיל ההתבגרות ביותר עוצמה, כי בגיל הזה יש יותר התעוררות של הרצוי ויש ירידה של המצוי. הכוונה שבגיל הזה יש התעצמות של כל כוחות הרצון, מוטיבציה מצד אחד, אבל מצד שני יש גוף שמשתנה, עובר תהפוכות, ואז האדם מוצא את עצמו עם רצוי גבוה ומצוי נמוך. וייתכן, וזה המחלה של הדור. אנשים שמצפים כל כך מעצמם, כל כך להצליח, כל כך היו רוצים שהכל יהיה כמו שצריך, ולעומת זאת, חברה שנותנת מעט מאוד לאדם עצמו. ואז האדם חי בתוך איזה תא לחץ כזה, שאיך הוא לא יהיה בלחץ, כן? נראה לפעמים שהבעיות הנפשיות הן בעיות של דור, לא של פחתים, ושצריך לתאר את האוויר. אז בואו נראה ביחד מה כאן פועל, מה קורה בדיוק, והמוקד של הבעיה זה נקרא דעת, דעתו של האדם. הדעת הזה זה החיבור לעצמו, אין לו חיבור לעצמו, ולמה אין לו חיבור לעצמו? כי הוא תקוע בין שתי דמויות אוריות, לפעמים זה האב ככה, לפעמים זה האם, יש דמות אחת שהיא דמות תוקפנית, תודה רבה. תודה. דמות שמתווכחת, שנכנסת נקרא לזה אימא, כן, אבל זה יכול להיות האבא, שרבה, שכל דבר נכנסת לקונפליקט עם הילד, ולא נותן לו אפשרות בעיקר בגיל שנתיים, ההתבגרות הצעירה של גיל הלא, של הגיל שמתחיל הילד להגיד לא רוצה, אז שמה היא לא מאפשרת לילד להיות אני רוצה שלו. כלומר, היא לוקחת ממנו כוח רצון. ואז הילד הוא כבר הולך עם תחושה שבעצם הוא ההמשך של אימא, כן? מה שאימא תרצה, אני ארצה. ומאידך יש דמות אבאית, שהיא דמות קצת מתאימה את עצמה למה שהילד רוצה. כלומר, אין באמת דמות סמכותית, ולכן כל הדין, כל הגבול, הוא מצד האם. והילד הזה הוא בדיוק גודל במצב כזה. אם היינו מציירים את הדמויות האוריות ככוחות נפש של האדם, כן? נסתכל עכשיו על הכוחות של המשפחה בתוך הנפש שלו, נראה שהחיבור בין האב והאם החיצוניים בדיוק דומה לחיבור בין הכוח האב והאם הפנימיים. יש כאן זוגיות, אפשר לקרוא את זה בלשון של זוגיות, זוגיות לא מאוזנת, שיש אישה דומיננטית ובעל כזה שמאפשר לדומיננטיות הזאת להיות. אם נסתכל על זה בתוך נפש האדם, נראה אותו דבר עם השכל, שהוא תוקפני עם האדם, זה בהפרעה הכפייתית בעיקר, שהוא תוקפני עם האדם, בעצם משם הוא יקבל את החיות שלו. האדם הכפייתי הוא אדם שילחם עם כל דבר. הוא ילחם עם הניקיון, הוא ילחם עם כל מיני הרגלים שצריך שיהיה ככה ולא ככה, הוא ילחם עם החבר שלו, אין לו חבר. כי כל דבר הוא מביא את זה לרמה של ויכוח, של מריבה, ולכן הוא כל הזמן נמצא במלחמה. השכל הזה לא מקבל הערה רוחנית מאבא, כן? זה לא זוגיות תקינה שהאישה מקבלת מבעלה תורה, הערה רוחנית, ואז היא חושבת חיובי, והיא מביאה את החיובי הזה לבית, לא. אלא זה גם זוגיות, אמרנו, תוך נפשית, לא מאוזנת. בו השכל הוא לעצמו. פגשתם פעם בן אדם שלומד גמרא, אבל בעצם כל הלימוד שלו הוא שכלי לחלוטין. זה יכול להיות מתמטיקה גם כן, כן? והוא צועק ועושה תנועות באוויר, אבל בעצם כל מה שהוא עושה, הוא עכשיו עוסק בשכל שלו. ואין שם הקדוש ברוך הוא, אין שם מפגש אמיתי עם דבר השם. אז אנחנו כל הזמן בתוך איזה איזון כמובן כזה, לפעמים אנחנו משתמשים יותר בשכל, לפעמים יותר בצד הרוחני, כן? מה שנקרא חוכמת אדם תאיר פניו. אבל הסוד כאן הוא לאזן, ליצור דעת מגובש. לאדם הכפייתי, לאדם החרדתי, אין לו אם כן אני אמיתי, ובמקום אני אמיתי יש לו אני עליון שבא ושם את עצמו במקום. כלומר, במקום האני האמיתי, החיבור הכי פשוט לעצמי, מי בא במקום? הקול של אותה אמא אולי, או של אותו אבא, ששם את עצמו במקומו. וכל הזמן דורש ממנו, למה אתה לא בסדר, מאשים אותו. אז יש לו תביעות מוסריות מאוד מאוד גבוהות לכפייתי. אחר דתי באופן כללי, הוא נמצא במצב של חולשה של האני. וכל העבודה שלנו תהיה להוריד את הרצוי, להתאים את הרצוי, מה שנקרא צד אחד קדימה מהמקום בו הוא נמצא, כדי לגדל אותו מקטנות לגדלות, אבל גם להרים את המצוי, כלומר להרים את התחושה הפנימית העצמית הבסיסית, כן? אנשים באים לטיפול ואומרים, אני לא מרגיש את עצמי, אני בניתי פרויקטים בחיים שלי, עשיתי, הצלחתי, מה שנקרא, אבל את עצמי אני לא מכיר, לכן אני לא מכיר גם את השני. מה שאכפת לי זה להצליח, מה שאכפת לי זה התועלת, זה הריצה, זה אחרי ההצלחה. אבל מה עם החיים חוץ מלנצח, כן? מה עם לחיות? אז כאן אנחנו נלמד ביחד את האסטרטגיה הכפולה. קודם כל, איך אנחנו מורידים את הרצוי? כאן בעצם המקום להזכיר מה ההבדל המהותי בין פסיכולוגיה שהיא יהודי לפסיכולוגיה רגילה. וגם מכאן השאלה, איך אפשר בכלל שתהיה פסיכולוגיה אחרת, כן? הפסיכולוגיה היהודית כאן שם את האדם כצלם אלוקים במרכז. אתה לא אדם לבד, אתה אדם בזה שנבראת, היה רצון, מישהו רצה אותך. ולכן, למה לך לרוץ אחרי כל כך הרבה הצלחות בן אדם? למה שתלך לאיבוד בכל כך הרבה הצלחות? הרי האדם שרוצה כל כך להצליח, הוא אדם סך הכל שמרגיש בתוך תוכו שאין לו ערך באמת לעצמו. ושכל הערך שלו יקבל על ידי הצלחה. אבל אם אני יודע שהערך שלי היא קדם לבריאה שלי, כן, היא קדמה, יש לי ערך בפני עצמו. הערך הוא לא תלוי, ולכן האהבה עצמית אינה תלויה בדבר, היא אהבה מהותית, כן? למה לי להילחם, באמת להצליח, כן, בבקשה.
הידיעה, נקרא לה החיצונית הזאת, שאתה אומר עכשיו,
כן.
יותר חזקה מהחוויות הראשוניות שלו
שהוא
קיבל מההורים,
בדיוק.
שהוא לא רצוי?
בדיוק, בדיוק, בדיוק.
הוא קיבל את החוויות הראשוניות?
דעת, נכון. זה דעת חיצונית. זה אותו ילד גם שגילו כל הכבוד, אתה חכם, את יפה, איזה חמודה, איזה חזק, ולא איזה חוזק השם נתן בך, איזה חוכמה השם נתן לך, איזה יופי יש בך. השם נתן לך, או יש בך, זה אותם מושגים, זה מושג של בכוח, לא בפועל. כי אם לא כן, הילד הולך כל הזמן עם רצוי מאוד גבוה, והוא צריך כל הזמן להתאים את עצמו לציפייה הזאת. אני חכם. ולפעמים, אני מה זה לא חכם? לפעמים אני מאוד טיפש, אני לא מבין כלום. כן? אז אותו ילד הולך עם תחושה נוראית, שאותו יגלו את האמת, כן? לכן אתה צדקת במה שאמרת, יש לו דעת חיצוני, כן? הוא מגדיר את עצמו לפי אני, פסודו אני. אז זה מצד מה שהגדרנו מצד האבא הוא קיבל, כן? את הפסודו, את אני מתאים את עצמי לכל המצבים. ומצד האמא הוא יקבל גם את ההשפעה השכלית, שמה הוא יקבל את החיות שלו, כן? משוב מהשכל. אז אנחנו מלמדים לאדם להיות גלשן על הגלים. כן? מהו הגלשן על הגלים? סיפור של איזה רב שמסתכל וזה גלשן על הגלים, שגולש ועובר מגל לגל וככה, והוא מסתכל עליו, הוא מתפעל כל כך, כל כך יפה. וכשהגלשן עולה על החוף, אז הרב בא לקראתו ושואל אותו, תשמע, איך שאתה שולט על הים, זה פשוט, זה שלך. בגלשן עולה, מה פתאום? אני שולט על משהו? אני שולט על הים? אני הולך עם הגלים, אני זורם עם הגלים, והרב הזה לקח את זה כמוסר השכל לכל החיים שלו. אנחנו סך הכל קיבלנו תורה, קיבלנו תפילה, קיבלנו מצוות, כדי שנדע להיות שם, לחיות שם ולזרום שם. להיות, שזה יהיה חלק מבשרנו. ולא שנהפוך את התורה הזאת למקום שמדכא את העולם הרגשי שלנו. יותר מדי אנשים לקחו את הדת, כן, פה, לא מצד האמונה, אלא מצד הטקס, בצורה יותר מדי, שבעצם הולך בעקבות אותה עמדה כפייתית שהיה להם. הם השתמשו בתורה לצרכים שלהם. וכאן אנחנו צריכים לזכור, האדם הוא צלם אלוקים, ואם כן, הוא רק צריך לפתח את האני הנפלא הזה שיש בתוכו. האויב של הדבר הזה זה נקרא הכעס. בעצם הכפייתיות והחרדה הם שניהם תולדות של הכעס. כי זה אותו דבר. מה עושה הכעסן? הכעסן רוצה ליישר את המציאות שזה יהיה ככה ולא אחרת. יש לו דעת נוקשה. למה יש דעת נוקשה? כי אין דעת באמת. למה אני רוצה שכולם יחשבו כמוני? כי אני לא יודע מה אני חושב בדיוק. למה אני נלחם עם כל אחד עם דעתו? כי אני בעצמי לא בדיוק יודע מי אני ומה אני רוצה ומה אני יודע. אז אני נלחם. הדעת הנוקשה הזה בא ורוצה לחסל את הכל. התפיסה הפנימית של הכעס אומרת לאדם, תחסל את כל הג'ונגל הזה, יש, כל המציאות זה ג'ונגל, זה איזה מין יער כזה מלא בחיות, מלא ביצורים מאוד מסוכנים, תהיה הכי אכזרי, הכי תוריד את כל מה שמולך, ואז יהיה לך אולי חיים שקטים. כן, למרות שהשקט הוא מאוד מאוד רחוק ממנו, והוא לא ישיג אותו במהרה, אבל זה האילוזיה. האילוזיה של אותם הורים שצועקים, כועסים, מתוך איזה הבנה לא נכונה, שאוטוטו אני אקבל את הילד המתוק שאני כל כך כל כך רציתי שיהיה לי. והדרך הקצרה היא הכי ארוכה. כי ברגע שאני כועס, לעולם לא יטיל אדם אימה יתרה לתור ביתו. האדם הכועס הזה הוא אדם שבאותו רגע לוקח כוחות מהילד. הילד מרגיש פחות חזק, יותר קשה לו עם עצמו, יותר קשה לו עם עצמו, הוא יותר חלש. יותר חלש, הוא ילחם יותר. הוא בעצמו יהיה אלים. לכן האלימות של הילדים באים מהכפייה. גם הכפירה, אותו דבר. כפייה וכפירה זה אותם אותיות חוץ מרש של רשעות, אבל זה אותו תהליך. אתה כפת עליי את התורה כאן, במקרה הזה, ואני עכשיו הולך להיות כופר. למה אני הולך להיות כופר? כי כל קבלת התורה היא עול מלכות שמיים. איך אני אקבל עול אם אני כבר רוצה רק להשתחרר מהאני הכל כך, כל כך מצומצם, כן? כל כך אכול? אז אני כופר כאילו כדי לפתח את העני הזה. ומה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים לא, יש אפשרות להוריד את הרצוי. להוריד את הכעס. להעמיד פנים כאילו כועס. איך אומר הרמב״ם? יגעור בו. תעמיד פנים. אבל להיות אתה כועס, באותו רגע אתה לוקח מהילד כוח, ואתה בעצם מחליש אותו. דבר השני, אנחנו מדברים על עני העליון שדורס את האדם. דורס אותו, מאשים אותו, אין דבר שיותר מונע מאדם להתקדם מאשר האשמה. האשמה זה הדבר הכי נוראי, כי אדם מאשים את עצמו, הוא מרגיש בעצם ששוב הוא חסר ערך, ואם אני חסר ערך, אז למה לי להתקדם בחיים? כן? אני מרגיש הרי שאני לא שווה כלום. אז אומר הרב קוק במידות הראייה, נושא של פחד, שאומר הפחדים הם פיתיות גמורה, אין לאדם לפחד כלל, כי כן זה, אין לפחד כלל מה שנקרא בשפה המודרנית של הפוליטיקה, כי אם להיזהר, יותר שהוא פוחד והוא נופל, כשהוא מתפחד, מעצם הפחד בלו המכשול. אדם המפחד הזה, הוא יוצר לעצמו את הסיבה של הבעיה שלו. הוא יוצר את המכשול. אדם שמדבר בציבור ואומר, אני הולך להתבלבל, אני הולך זה, הוא יוצר לעצמו את המכשול. אדם שמפחד מגובה והוא מסתכל ככה למעלה והוא כל הזמן, הוא יוצר את המכשול, כי הוא יוצר את הבעיה. למה הוא יוצר את הבעיה? כי הוא לא מאמין שהוא מסוגל לעמוד מול המכשולים של המציאות, כן? אומר הרב קוק זה פיתיות גמורה. לכן אין לאדם להתפחד כלל, כן? מה זה אין לפחד כלל? חוץ מסיסמה חשובה. זה גם אומר לדעת שלא להפחד כלל. זה של הדעת, המודעות הזאת. המודעות הזאת שאנחנו אומרים, האדם לומד לקחת את החיים שלו, אולי לצייר לעצמו את המשמעות של החיים. אני רוצה להיות, אני יודע, מנהל בנק. עכשיו, כדי להיות מנהל בנק, עכשיו אני בן 13, מה שנצר בעיקר זה די להצליח בלימודים שלי. ככה, לא, אבל קצת להצליח. ואחרי זה אני אלך לצבא, ישיבה, ואז אני אבנה את עצמי. אני בונה לעצמי תוכנית של 20 שנה, שאני אהיה מנהל בנק. ואז, אם זה כל המשמעות של החיים שלי כמובן, ואז אני אחתוך את זה ל-20 חתיכות, וכל חתיכה ל-12 חתיכות, וכל חתיכה ל-30 חתיכות, ואני אדע מה לעשות יום-יום. זה הורדת הרצוי. לקחת את המשמעות, כן, זה דוד של ויקטור פרנקל, של הלוגותרפיה, של טיפול במשמעות. אם יש לי איזה משמעות מסוימת, אני רוצה להיות תלמיד חכם, אני צריך להגדיר לעצמי. כדי לעבור על כל הגמרא, אני צריך כמה 10 שנים, אולי בעיון ככה, יותר, אפילו יותר כמובן. אז אני לוקח את המשימה הגדולה, אני חותר את זה, אל תלחץ, למה אתה נלחץ? אתה נלחץ כי אתה רואה את הפרויקט הגדול, ואתה... אני בן 30 ואני לא נשוי, אני נורא בלחץ, כן? אל תהיה בלחץ, תיקח שנה, תשקם את העולם הרגשי שלך, ואז בעזרת השם אתה תבנה, את החיזוק שלך במקום אחר לגמרי. זה שאתה בלחץ, אתה גורם לעצמך את המכשול. אתה גורם לעצמך שאתה לא מתחתן, כי אתה בלחץ שאתה לא נשוי. אז למה לך לפחד? כלומר, הפחד, זה שוב, זה בא מאיזה רצון מאוד 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 גבוה. אני כל כך הייתי רוצה להיות 100, כן? אומרת הנערה הפרפקציוניסטית. כל כך רציתי לקבל 100 במבחן, קיבלתי רק 95. איך אני אופיע מול החברות שלי, כן? אז מרגיעים אותו, מספרים לה מהי משמעות החיים. כי המשמעות החיים זה לא להיות מנהל בנק, וזה לא להתחתן. משמעות החיים זה להוציא מהכוח על הפועל מה שהשם נתן לך. השם נתן בך רק טוב. ולכן למה לך להתבלבל בכל הסבים השוטים האלה? כן, מרוב עצים אתה לא רואה את היער, אתה לא רואה את המטרה של החיים שלך. אחרי זה, אנחנו צריכים לדעת לא לפחד מהנפילות. אנחנו דיברנו על זה כמה פעמים, נושא של גב אל גב. האדם הכפייתי, הוא נמצא עם עצמו גב אל גב, הוא לא מחובר לעצמו, אמרנו. כן, זה דעת גם... קטן, שהוא לא מחובר לעצמו. הגב אל גב הזה הוא הכרחי, כן? יש ספר יפה של דבורנוב, שנקרא כנפי רוח. אז כותבת של המצב הזה של אחור באחור נותן מקום ומאפשר את כוח הבחירה של האדם ועבודתו. האדם שנמצא גב אל גב הוא אותו אדם שמסוגל לקחת את עצמו, את החיים שלו בידיים. אם לא היו גב אל גבים, אם לא היו משברים כאלה שאני מרגיש רחוק מעצמי, לא הייתי בוחר בלעשות אחרת. ובמובן הזה, במקום שחוזר בתשובה מן בו אל צדיק גמור עומד בו, זה גם נכון לגבי כוחות הנפש. יש כוח נפשי שיכול לחזור בתשובה, כוח נפשי שיכול ממש לחזור אל השם, להיות שוב כלי לאור הפנימי, לאור הנשמתי. איך הוא יעשה את זה? פשוט מאוד. יש לנו פה עבודה בשלושה שלבים. הכנעה, הבדלה, המתקה. ההכנעה היא עבודה של לבטל את האגו. נכון, ללכת עם האדם בדיוק איפה שהוא נמצא. אי אפשר להילחם עם בן אדם, אף פעם. אף מלחמה לא משתלמת. אבל אפשר לקחת את האדם וללוות אותו עד המקום הפנימי שלו. הוא אומר, אני חסר ערך. אומרים לו, נכון, אתה חסר ערך ממש. אתה צודק, אתה חסר ערך. אתה חסר ערך מולו. מול אינסוף, מי אתה? באמת נקודה קטנה. ארץ כנען בשם הכנעה. אדם שלו, שחי בלי הכנעה, הוא אדם גאוותן, הוא חי באני, אני, אני שלו. הכוח הנרקסיסטי הזה, סותם לו את הנוף, הוא לא רואה כלום. אם הוא לומד לקחת את החולשה הזאת, אבל חולשה הופך את זה לחולשה, שוב, כלפי שמיה, של הכנעה, הוא יקבל מזה כוח שנקרא הבדלה. מהי ההבדלה? ההבדלה זה לראות את הערך שלי באמת. הערך שלי ערך נשמתי, אמרנו. אם אני בלי הכנעה, החומר מפריד ביני לבין עצמי. אחד מהסיבות לחרדות זה חרדה ממוות. למה אנשים מפחדים ממוות? מסביר הרב קוק באחד המאמרים בשמונה הקבצים, האדם בונה לעצמו עולם חומרי, חומרי, חומרי. עוד מסך, עוד ישות, עוד אני אמלוך. ואז מוצא את עצמו בלי יכולת לצמצם את עצמו ולהיות בהכנעה, הוא מוצא את עצמו שאין לו חיבור לציורים הפנימיים שלו. אין לו חיבור לציור האמיתי של החיים שלו. ולכן הוא נורא מפחד, יום בו הוא לא יהיה בעולם הזה. כי הוא בנה עולם, ארמון כזה, שכל כולו מסביב עצמו. מה יהיה כשאני לא יהיה? העולם לא יוכל לחיות כאן בלעדיי. אז תירגע, זה בסדר, העולם ימשיך, והכל יסתדר. רק אתה צריך לדעת להכניע, כדי לחיות בהבדלה. ההבדלה זה בכל רגע לבוא עכשיו לדבר איתכם, לא בשביל עצמי. לעבוד, כל עבודה, כל אחד במקום שלו, הלימוד תורה אפילו, לא בשביל עצמי, לא כדי להיות גדול הדור, לא כדי להיות אפילו ראש ישיבה, אלא כדי לעבוד את השם. להיות בהבדלה זה לחיות את הערך הפנימי של הבריאה, כפי שהיא. לא לחפש ערכים חיצוניים לחיים. אדם שחי בצורה כזאת, הוא חי בהמתקה, הוא ממתיק את המציאות שלו. כי כל החוויה החרדתית הזאת של המציאות, שבנויה מכל מיני מגדלים גבוהים, הופך להיות מציאות אנושית. הוא ממתיק את המציאות. איך? בזה שהוא רואה פנימה. הוא שומע חדשות, הוא לא שומע חדשות, הוא שומע פנימה חדשות. הוא לא נבהל משום דבר, כן? הוא יוצא למלחמה, הוא רואה איזה אויב כזה נורא מפחיד, הוא מבין שרעש, רשע אותיות רעש. הוא עושה רעש, הוא עושה דרווינים, כאילו, כן? אבל באמת הוא לא חזק. באמת אין לו, כי אין לו דעה לעצמו. אני נלחם בשם השם, הוא לא נלחם בשם שום דבר. ולכן המלחמה היא באמת לא מאוזנת. כשאדם הוא מתחבר לנקודה הזאת, לישראל שבו, הוא נלחם באמת ללא, בלי לפחד. אין לו פחד גם משום דבר, כי הוא מבין שכל דעה כנגד, יש לה שורש טוב פנימי. כלומר, הוא גם לא שונא, הוא לא כועס. כן? ככה אמרו על החיילים שלנו בעזה. כן? העוצמה שהייתה בעזה היא בלתי נשכחת, היא נצחית לנו. היא חייבת להיות חרוטה בנו. כי זה המודל של מה שאנחנו רוצים כל כך להפנים. איך לצאת לקרב של החיים גם כן, עם חיוך, בלי כעס באמת, ועם תחושה של אחדות כזאת, שאתה והחבר שלך כאחד, בגלל ההכנעה. בגלל ההכנעה לכלל ישראל. בגלל ההבנה שאתה לא פרטי, שאתה לא אתה. זה הורדת הרצוי. תוריד את הרצוי לרמה של מה שאתה, קצת יותר למעלה מזה. ותראה שאז יהיה לך יותר כוח, ואז אתה לא תתפעל מהנפילה. אדם מפחד מליפול, הוא לא מבין שכל נפילה, כל גב אל גב, כל ריחוק מעצמו, זה כדי שיהיה לו באמת כוח של בחירה לבחור בטוב. ואז, אם ככה, אז אני לא נבהל משום דבר, ואז אני בטוח כן, בדרכי. ויסב, כתוב בפרשת השבוע, ויסב אלוקים את העם, וחזל מכאן אמרו, שויסב מלשון חזרה לסיבה הראשונית. עם ישראל, בזה שהוא יצא ממצרים, הוא היה במצר, הוא היה במקום של חרדה. יצא ממצרים, פסח, פתח את הפה, למד לדבר על מה שקורה פה בפנים. גל את הדיבור, גל את כל העולם הפנימי בכלל, הוא היה בקוצר רוח ועבודה קשה. אמרנו פרות, להיות הפרעה, הוא היה במין הפרעה מתמדת כזאת של המחשבה. שלא נותן לו אפשרות להתמקד. במובן הזה הפרעת קשב וריכוז זה איזה סוג גם מסוים של חרדה, כן? או סוג גם מסוים של חוסר יכולת אז להתכנס פנימה. והמודל שמאפשר לנו להוריד קצת את הרצוי, דיברנו על זה פעם אחת, לעבור מסיבת המציאות לסיבת המהות. זה הכותרת של הטור הזה. הורדת הרצוי, פירוש הדבר, כל דבר לראות אותו לפי המהות שלו. אז דיברנו על זה. נשברים כוסות בבית, אני לא צריך לחוס על אותו ילד מסכן שעשה ככה עם היד ושבר שלושה כוסות. אני צריך לדעת שיש אווירה של שבירת כוסות בבית הזה. יש משהו באווירה של שבירת כוסות. אז אתה לוקח אחריות על מה שקורה. דיברנו פעם שעבר על ההשתקפות של הבעל שם טוב, כן? של הראייה, לוקחת אחריות על כל מה שקורה. בעצם המאפשרת, כשאני רואה דבר לא טוב, לקחת אחריות, לקחת את זה על חשבוני שאני יכול לקדם את העולם. אני אז לא נבהל משום דבר. אני מבין שכל מה שקורה בסיבת המהות, בראייה מהותית, וזה מתן תורה, שאנחנו מאז מתן תורה מסוגלים לראות את העולם כאילו הוא על אחריותנו, ולא אנחנו משועבדים לו. ואז יש אפשרות לשנות באמת את הדברים, איפה? בבפנים. לכן הפחד בא ללמד אותנו יראה. כן? השורש הטוב של הפחד זה יראה. זה לראות בראייה פנימית שהכל מאת השם. ואז אני שואל שוב את השאלה ששאלתי בהתחלה. איך אפשר לטפל בלי חיבור לאמונה? איך אפשר לעזור לאדם לא לפחד אם אנחנו לא מחברים אותו לרובד הפנימי הזה של המציאות שרואה שכל הכאוס הזה הוא לא כאוס בכלל, הוא ארגון מדהים. ואפילו לרע יש סדר עולמי, אומר הרב קוק. אז למה ממה בדיוק יש לפחד? כן? הגמרא מסביר, נותן לנו שלושה הנחיות. האדם הזה שמפחד מה יעשה, יזוז, אני לא זוכר, 400 אמות, ויראה את העולם במקום אחר. דבר שני, כן, ישנה את התפיסה העצמית, את הראייה, נקודת הראייה שלו. דבר השני, יגיד קריאת שמה. כלומר, הכנעה, יקבל את ההכנעה, עול מלכות שמיים. דבר השלישי, יגיד משפט מגי. מגי, ואז יצא מכל החרדות. איזה דבית הטבחי שמני מיני, העזים של בית הטבחים שמני ממני. כלומר, מה אתה מחשיב את עצמך? כן? תוריד את המסך של העני-עני הזה, מה שנקרא הגנה הנרקסיסטית שלך, ואתה תראה שמזה יש לך חרדה. יש לך חרדה כי אתה חי בתוך איזה סרט כזה, שמראה לך לעצמך כאילו אתה יש. ואז בתוכך יש לך איזה קול שאומר לך בעצם אתה כלום. ואז אתה הולך כל הזמן עם פחד, מתי יגלו את הסוד הזה. כן? אז אתה נבהל, אתה נבהל. העבודה היא עבודה של להוריד את הרצוי, גם על ידי שחרור של כוח הדיבור. יצאו ממצרים, אמרנו, גלו את הדיבור. כן? הדיבור, כמובן הדיבור, החיבור לדיבור האלוקי, אבל גם אפשרות לדבר, דאגה בלב איש יסיחנה, יסיח מדעתו, ומצד שני יסיחנה לשוחח, ידע לשוחח על זה. כן, זה אותו דבר. איך אני מסיח את זה מדעתי בזה שאני מדבר על זה? כן, כי זה קשור. כי בזה שאני מדבר על מה שקשה לי, אני מתקן מה שלא היה לי בילדות שלי. בילדות שלי כשנפלתי, לא היה איזה הורה שבא ואומר לי, מה קורה לך? כואב לך? או בטח קשה לך. כן? לא היה מי שמתחבר לרגשות שלי. גדלתי בחינוך, מה שנקרא, ענייני. בסדר. במסגרת טיפולית אין לשון הרע, כי הכל לתועלת. דבר ראשון. דבר שני, במסגרת טיפולית ייעוצית, אתה כל הזמן פותח, אתה מוציא אפילו פרה, כן? אתה מוציא את ההפרעה, מוציא את פרו, אתה מוציא את, 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 את הלשון הרע, מיד זה כדי להתחבר לשורש הטוב. זה כמו מנתח שפותח פצע, שואב מוגלה, סוגר. פותח פצע, שואב מוגלה, סוגר. היכולת להתנקות, להוציא את האנרגיות השליליות, זה דרך הפה. עכשיו, יש פה בעיה. אם אני רק מדבר טוב, אני נשאר עם, עם משהו בפנים תקוע. אם אני רק מדבר רע, זה גם לא טוב, כי אני יוצא מכל שיחה עוד יותר מפורק, עוד יותר עם תחושה רעה, שבאמת ההורים האלה הם... חשבתי שיש לי, אין לי, ושום דבר, ואז אני מוצא את עצמי לבד, ואז עוד יותר קשה. אז הדבר הנכון, זה כל דבר, לפתוח אותו, להביע אותו בצד השלילי שלו, ולהתחבר באמת לשורש. שוב, אי אפשר להגיד לאדם אתה טועה. אי אפשר להגיד לאדם, אתה יודע מה, אתה אומר שהאבא שלך הוא רשע, הוא צדיק, כן? אבל אפשר בהחלט להבין מה עשה אבא שלך. אבא שלי לא נתן לי אפשרות לדבר, ואז אפשר לסלוח לאבא, כי אפשר להבין שהאבא הזה הוא בא מסבא, משהו אחר עוד יותר קשה. והוא עשה עבודה על עצמו מאוד מאוד יפה. וגם האבא הזה, הוא, כל המטרה שלו זה להכניס סמכות בתוך המערכת הזאת. כי הוא ראה שהבית הפקר וכו' וכו'. כן? אלף דברים, טיעונים, כן? זה כמו כשרוצים לשפוט אדם למוות. כן? זה... אחד מהדברים הכי קשים ביהדות, כן? איך אפשר להאשים אדם כזה ולהביא לו דין מוות. אז הגמרא בא רק להביא את הטיעונים למה לא, כן? למה הוא לא אשם. זה העבודה שלנו. למה, איך לסנגר על ישראל בכל דרך אפשרי. כן, בבקשה.
יש לנו דיבור כזה, מעבר לנקודת דיבורים, זה הפעם נגיד בחבר או בהתבודדות, או
דברים כאלה? כן, בהחלט, למה לא? שיחה בין חברים, שיחה עם השם, למה לא? אני חושב שכל כל, כל, כל גדולי ישראל היו מתבודדים. לא מצד ההתפרצות הרגשית של רק צרחות ביער, אלא מצד הדיבור, לסדר את הדיבור לפני התפילה. מאוד חשוב שאדם ידע גם, חוץ מהתפילה מנוסחת, קצת לדבר, קצת לפתוח את השיחה האישית כמובן. אבל זה אחד מהדרכים שמאפשר לאדם בסופו של דבר להיות עם דיבור מחובר, כן, ולא קשה להתפלל ככה בצורה אוטומטית. כן, מה זה יש?
הדיבור הזה שאתה אמרת לפני, דיבור לדבר מה הוא מרגיש, זה בונה לו את התסמית.
אז זהו, אנחנו כבר מתחילים לדבר על העלת המצוי, בדיוק. אנחנו מתחילים לדבר, זה בתווך. זה במעבר, כי בעצם כשאני מדבר על מה שקשה לי ומחברים אותי לצד הפנימי, אז גם מורידים לי את הרצוי וגם מעלים לי את המצוי, כן? אני מוציא את הדברים ואני באמת מרגיש חסר ערך, כי אני כועס על כל העולם כולו, אז אני כועס קודם כל על עצמי. ואני מצליח לדבר על הכעס הזה. ברגע שאני מצליח להוציא, וכאן זה דווקא הפסיכולוגיה עושים את זה, כן? מדברים על הכעס, זה משחרר. אבל אז מחברים את הכעס שלך לערך הפנימי שלך. כי מבינים שיש השגחה גם ברע. מבינים שמחשבה שלילית בשורשה היא טובה. אז עוזרים לך לראות את ה, נגיד, מחשבה של תאווה, כן? שהיא עושה את האדם, שונא את עצמו, אומר, מה אני, זה אחד מהנושאים של כפייתיות, כן? כל מיני תמונות בראש, והוא נלחם עם התמונות, ואיך, ואיך אני כזה רשע, ואני חשבתי שאני צדיק, ו... אז מה אנחנו מסבירים לאדם? אנחנו מסבירים לאדם הזה שלא, קודם כל הוא צריך לדאוג. דבר שני, אם הוא נלחם, הוא מחזק את, את הרע. דבר שלישי, זה בא לדבר איתו, זה בא לספר לו איזה סיפור. מה הסיפור האמיתי הפנימי? סיפור של נשמתו. שהוא ראוי לאהבה, הוא מסוגל לתת הרבה אהבה, והוא לא מספיק עוסק בזה. אז מה הקליפה של אהבה? תאהבה. כלומר, אנחנו באותו רגע מה עשינו? שתי דברים. עזרנו לו לדבר על מה שהוא אף פעם לא סיפר, וזה עזר לו. באותו רגע שהוא סיפר, אנחנו עזרנו לו להוריד קצת מהמתח הזה, שהוא שנה את עצמו דרך, כן, על ידי המתח הזה. וכאן זה עוד דבר שחשוב לנו כדי לדעת מהו אלת המצוי. הרפיה. האדם הזה ששונא את עצמו, הוא חי בכעס. הוא חי בכעס במתח, וזה שוב נושא של כל החרדות. יש כאן מעגל סגור נוראי. האדם הסגור הזה, הוא מחובר רק לשכל שלו. כי הרי הוא בלחץ. והשכבה הכי פנימית, אבל הכי נגישה, זה השכל. ואז הוא חושב על החיים שלו במקום לחיות את החיים. חושב. זה מכניס אותו ללחץ. הוא חושב, מכניס אותו ללחץ. הוא נמצא בתוך איזה מעגל סגור כזה שצריך לחתוך. כדי לחתוך אותו, צריך ללמוד להרפות. הרפיה פיזית, גופנית, והרפיה פנימית זה אמונה. כן? הרפיה פיזית זה לקחת את השרירים, עכשיו כל אחד, ולעשות ככה. כן? משמע לא. ואת לשחרר אותם מהמתח. אם היינו חיים בהרפיה, אמרנו גם שבוע שעבר, הדריכות שלנו, כן? הדריכות שלנו לחיים שלנו, תהיה יותר טובה. אנחנו יותר דרוכים למשמעות החיים שלנו. כמו אותו חייל שמשחרר, ויש לו את כל הדריכות בציר של הירי. אם אנחנו בלחץ, אנחנו לא יודעים איפה אנחנו יורים בכלל. אנחנו יורים לכל הכיוונים. אז ההרפיה זה לא ויתור, זה לא שנתי, זה לא תוותר על החיים. להפוך, ההרפיה הזאת זה חיבור פנימי לחיים. ואז אני באותו רגע, אני מתחבר יותר למה שאני מרגיש. אני חי יותר את החיים איך שהם. אני מטייל ברחוב, אני לא שם איזה מוזיקה על האוזניים. כן, אני מתבונן בעצים, אני חש תחושות יותר. זה הדבר הראשון. הדבר השני זה מה שנקרא דמיון מודרך. דמיון מודרך זה מה שכל אחד עושה כאן בלילה. הולך לישון, דמיון מודרך. הולך לחלום, חלום, לשון החלמה. למה זה מחלים אותנו? כי אנחנו מתחברים לציורים הפנימיים. אז זה, כל זה בא לחזק את התחושה העצמית, את החיבור הפנימי הזה, ככה שכשאנחנו קמים בבוקר, אז יותר קל לנו, יותר פשוט לנו. בלי משקפיים אני אנסה. אם המצבים אצל הילד מאוד קיצוניים מצד אחד, הוא מאוד בוגר. מדבר ומביע את עצמו, מצד שני יכול להיות מאוד מסתגר, דיכאוני ולא משתתף. ואז מה השאלה? הבנתם השאלה? אם המצבים אצל הילד מאוד קיצוניים מצד אחד, הוא מאוד בוגר, הוא מדבר, הוא מביע את עצמו, זה שני יכול להיות מאוד מסתגר, דיכאוני, ולא משתף. אני לא בטוח שהבנתי השאלה, אבל מה שאני מבין מזה, שנכון, הילד הזה המתבגר, הוא תקוע בין שתי עמדות סותחות. מצד אחד הוא עושה את עצמו, הוא מדבר גבוה גבוה, ומחשיב את עצמו כאילו... במצב טוב. מצד שני, באמת, יש בו משהו שבור. אז מה אנחנו עושים בדיוק כאן? אנחנו סוגרים את הפער בין הגרנדיוזיות הזאת, כן? והחיבור, ומעלים את החיבור לעצמו. אם כן, אנחנו גם מטפלים בנקודת הדיכאון. זאת אותן תחופות, אגב, שפועלות בכל התחומים. בכפייתיות, בחרדות ובדיכאונות. כי זאת אותו בעיה. הבעיה זה, אתה לא מחובר לעצמך מספיק. אתה לא מספיק מרגיש את החיים שלך. עכשיו, מה עוד מעלה את המצוי הזה? כן, בבקשה.
כמה הדיבור של המטופל חשוב, זאת אומרת, כמה שאמרת, אני יכול להגיד את זה לך לפני שפתחת אותי, אני יודע שיש לו בעיה מסוימת. יש להתחיל להסביר לו מאיפה מגיעה את האהבה, וכמה חשוב הדיבור של המטופל
הזה? מאוד חשוב. הדיבור הוא בדיוק החיבור בין הרצוי והמצוי. הרי הדיבור, אומר המהר"ל, זה החיבור בין העולם הרוחני שלי והעולם הגשמי שלי. אבל זה בדיוק המתווך בין מה שיש לי בפנים, העוצמה הנשמתית שלי, וזה גם, הלשון זה איבר, כן? זה חלק מהגוף. המקום הגופני-רוחני שלנו. אז שם בטח שיש תפקיד בנושא של הדעת, כן? המקום הזה הוא מקום של מעבר שמאפשר, הוא מקום התיקון, כן? הכוח של הדיבור הוא מאוד מרכזי. אבל חוץ מזה, באופן הגיוני, אם אני רוצה לעזור לאדם שנמצא במצב כזה, עד שאני לא פוגש את המילים שלו, אני לא יודע לעזור לו. כי אי אפשר לדבר לאדם בסיסמאות, אפשר לדבר לאדם בדברים מאוד כלליים. מה שאפשר רק זה לנסות, זה מה שנקרא האינדיק, כן? האינדיק זה דורש קודם כל לשמוע אותו, ולחזור במילים שלו, לדבר בתוך המילים שלו אפילו לפעמים. לפעמים צריך להיכנס לתוך המילים שלו, כדי באמת להתחבר לאדם עצמו. ואז רק אפשר לעזור לו. אבל אם אני בא בסיסמאות, והוא כבר שמע כמה דברי תורה בחיים שלו, לפעמים הוא בן של רב, גם הוא שמע את אבא שלו, הוא יודע, שמעתי. הנקודה זה לא לטיף, אלא שזה יבוא מהמקום שלו. לכן כל התיאוריות האלה, כשאנחנו עוזרים לאדם לפעמים, אנחנו לא אומרים את התיאוריות, אנחנו עוזרים לאדם בדבר עצמו, כן? לא מדברים על. אז כאן יש כן חשיבות מאוד מאוד לדיבור. כל זה בא להחזיר לאדם לחוויה. אחד מהסיבות של חרדות, של שבירת המצוי, זה שינוי מקום, עברת דירה. אומרת הגמרא, לעבור מתלמוד בבלי לתלמוד ירושלמי. שם יש חרדות, במעברים. בגוש קטיף הדבר הכי נורא, הכי אכזרי שעשו שם, זה לקחת את האדם ממקומו. מקום זה אחד מהשמות של הקדוש ברוך הוא. לקחת את המקום של האדם זה איכשהו לקחת קצת מהחיים שלו. וצריך להחזיר לאדם את המקום. אז המקום הזה, אנחנו צריכים לדעת, זה בא על ידי זה שהוא הוא מפתח יציבות שהוא איבד, כן? הוא יוצר מקום פנימי. מה זה מקום? מקום זה לפנות אל האדם ולדבר איתו. מה אתה מרגיש? מה קורה איתך? מה זה עשה לך? מתי הרגשת את זה לאחרונה? כן? עוזרים לאנשים שעוברים טראומה, לדוגמה, כן? בזה. ושאנחנו מנסים להתחבר אליהם, למקום שלהם, איפה שהם נמצאים, מה ראית? מה זה עשה לך? ויהיו מילים אז, ובמילים האלה, יהיה לא אפשר למצוא איזה התחלה של יציבות. בזה שהוא שם מילים. המילים זה מעטפה ראשונית, כן? לטיפול בטראומה. שיש מילים, שיש סיפור. יש סיפור, ואז אפשר לשנות את הסיפור, לראות את הסיפור הפנימי של הטראומה. זה אחד מהחרדות החשובות. מצבים פוסט-טראומטיים, כן? אלם קרב. האדם, הוא צריך שנעזור לו, אז יש כמה טכניקות, כאן לענייננו, שנעזור לו לראות את הסיפור האמיתי של מה שקרה. כן? סיפור האמיתי של מה שקרה. אתה נמצא בחס וחלילה באיזה פיגוע, ואתה רואה דברים זוועתיים, תלמד מהמפגע הזה. הוא מסר את נפשו לרע, אתה לא מוסר את נפשך ככה לטוב. תלמד מההיסטוריה, השם מדבר איתך, הקדוש ברוך הוא מדבר איתך גם ברע. ותלמד, תיקח לעצמך, כי מה קורה במצבים פוסט-טראומטיים? אתה מאבד את הרצף של החיים. אתה קם בבוקר, ואתה רגיל שאתה הולך לישון בערב. פתאום, יש לך איזה זעזוע בנקודה הכי ראשונית של החיים שלנו, זה נקרא האמון הבסיסי. זה מה שאנחנו רוכשים בגיל שנה. שהייתי רעב, בכיתי, אני זוכר, אמא שלי בגיל כמה חודשים, אמא שלי הביאה לי בקבוק. ואני זוכר את זה עד היום. איך זה היה קשה לא לקבל את הבקבוק, ואז דמיינתי את הבקבוק. על ידי זה שדמיינתי את הבקבוק, הצלחתי לא לבכות. ואז קיבלתי את הבקבוק, היה לי טוב. אז עד היום אני שותה ככה באמצע השיעור. והחוויה הזאת היא חוויה שמתקנת של הטראומה של החיסרון. היה לי חיסרון, היה לי בקבוק, הצלחתי לדמיין, היה לי יותר טוב. אותו דבר כאן. אם אני בונה מחדש את הרצף של החיים, ואני מבין שגם זה השגחה, כן? אנשים במצבים טראומטיים, יש להם לפעמים, ההבנה שלהם הייתה קצת נוקשה, ופתאום הם מקבלים את השוק הזה, והם לא מצליחים להכיל עם השכל את הטראומה. איפה ההכלה של הטראומה? במקום הפנימי. מקום פנימי, בו הדברים יכולים להצטייר. אני יכול להביא את עצמי לראייה פנימית, ואז אני מחובר יותר למה שהיה. אם אני עובד עם השכל, אני חיצוני לדבר שקרה. אני חושב מה הוא עשה, מה הוא זה, מה הוא ככה. כן, זה הכל מחשבות. אם אני מצייר ואני משנה את הציור, אני משנה את הסיפור, זה נקרא לחזור בתשובה. חזרה בתשובה, זה האדם שמשנה את הסיפור של החיים שלו. הוא בא מאיזו משפחה מסוימת, ואומר לעצמו, אני בעצם מוליד את עצמי מחדש. מה זה מוליד את עצמי מחדש? מספר לעצמי סיפור אחר. אני אדם באמת אחר, אפשר להשתנות, אותו דבר בטראומה. אני יכול לפרש את הטראומה בצורה כזאת, שאני אצא מזה כאילו לא קרה כלום. עושים את זה גם בדמיון מודרך. מפגישים את האדם עם הטראומה, ומעלים אותו על איזה מסוק, והוא רואה את זה מרחוק, אז זה מתרחק מן הנקודה השחורה. כן? ולהקלט הוא לומד להירגע. כן? לומד להירגע. עובדים גם עם כל מיני תרגילים, מה שנקרא Somatic Re-Experience. מה זה Somatic Re-Experience? זה מאוד חשוב לענייננו. הרפיה, ואז האדם מצייר איזה סולם, נכנס לזה מצב של הרפיה עמוקה, שהמספר על הסולם יורד לאחד, כן? אם זה 10 מעלות. ואז אנחנו זורקים בדמיון שלו את התמונה הטראומטית. והוא נלחץ. הוא נלחץ, ואז אנחנו נכנסים שוב להרפיה. ושום אנחנו זורקים את אותה תמונה, ושוב הוא נלחץ, וכך עלה, כמו איזו זריקה של חיסון, עד שהגוף נהיה חזק. מה הרעיון? הרעיון לראות את האירוע הזה, אבל ממקום פנימי כזה שהוא כבר לא מביל. כן? מקום כזה רגוע, שאני רואה את התמונות, אבל בפנים אני רגוע. זה אפשרי גם אמוני, זה לא רק תרגילים טכניים. זה אמוני נכון. אתה יכול בעצם להתפעל מכל רע וליפול מכל רע, או אתה יכול כל רע לראות את הצד הטוב הפנימי שבו ולא להתפעל משום רע, משום דבר. אז העלת המצוי כאן, זה כאן העניין. להיות אדם יותר גמיש. אחד מהסיבות לחרדות זה ההרגל. כוח ההרגל עושה את האדם מאוד שבריר. אני קם בבוקר ככה, עושה ככה, הולך ככה. כן, אתה רואה אנשים מתפעלים אותו מקום, אותה שעה, אותם תנועות, זה מצוין, יש הרגלים, זה נפלא, זכות זה אנחנו קיימים. אבל הבעיה שההרגלים האלה לפעמים חודרים גם לחוויה של החיים. לפעמים לאדם אין חוויה מעבר ליום-יום שלו. ואדם הוא צריך להפתיע קצת את המשפחה שלו, לצאת לטיולים, ולפעמים לרקוד באמצע ארוחה, ולפעמים לשים מוזיקה, ולפעמים להשתגע קצת עם טעם, וליצור חוויה אחרת מאשר חוויית ההרגל. כי אם לא כן, הילד הולך לישון, חוויה שעוד פעם הולך לישון ב8, עוד פעם צריך לקום לא יודע, ב6.5, הוא הולך עם תחושה כזה שבעצם משעמם פה. הוא יחפש את התענוגים לפעמים במקומות אחרים, זה עוד בעיה אחרת, אבל לפעמים הוא יהיה גם חרדתי. למה חרדתי? כי עולמו הרוחני מצומצם. אותם דברי תורה, אותם דברים, אסור להגיד דברים אחרים, ככה אצלנו אנחנו חושבים, כן? אז זה מה שנקרא הרגלים מרעילים. כנגד זה יש את החוויה. מה שמעלה את המצוי זה החוויה של החיים. לקחת את עצמנו, את הילדים שלנו, את הבת זוג שלנו, וללכת ולצאת ולטייל וליצור קשר יצירתי, קשר עין שכל הזמן משתנה, וללמד, ללמוד ביחד דברים שמחדשים את החוויה. וככה צריך להיות בתוך בית, וגם צריך להיות ככה אדם עם עצמו, כן? אמרנו, בעצם, אנחנו צריכים לדעת שאחד מהדברים גם שעושה את העבודה הזאת הכי טוב, זה עבודה פיזית. עבודה פיזית קשה, עוד יותר טוב. עבודת החקלאות, הכי טוב. אדם שעובד את האדמה, הוא מפתח תחושה עצמית מאוד חזקה. הוא מחובר לזיעה שלו, לשרירים שלו, לגוף שלו. אדם שמעשיו ורובים מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. אדם שלנו הוא חוכמתו מרובים ממעשיו. הראש שלו ככה, זה פירמידה הפוכה, כן? הכל למעלה ככה רחב ולמטה ככה צר. חשוב להתגייס לצהל כדי להגן על המדינה. אבל חוץ מזה, אדם כשהוא מתגייס, כשהוא בצירונות, אז הוא לומד את החיים מצד זה. מצד זה שהוא לומד להרגיש את הדברים מעבר לרק לחיות בראש, כן? יגיעת כפיו של האדם יותר מיראת שמיים. את הגמרא במסכת ברכות, וו, זין, לא, לא מדויק, חטא אולי.
הרגלים הם סיבה
לחרדות
או שהם תוצאות של החרדות? שאדם יוצר מגננה...
זה הסיבה לחרדות, כי זה מגננה בדיוק, שסוגר על האדם את, את, את השער, כן, של ה... נכון, כל תהליך פתולוגי זה תמיד סיבת הולדה, סיבת הולדה זה מעגלי, תמיד, תמיד. האדם, נכון, חי בעולם מצומצם, יש לו יותר חרדות. יש לו יותר חרדות, הוא מפחד לצאת, הוא מצמצם עוד יותר את הדבר. אז צריך פשוט להאמין בבחירה החופשית. רק מהמקור המחיה אותנו. כן, זה החיה, לכן זה נקרא החיה שבנפש. לומדים אמונה, ואז הכל יסתדר. כן? זאת אומרת, האמונה זה לא להאמין רק שיש אלוקים ושקבלנו תורה, אלא ברוך אתה השם נותן התורה בכל רגע ורגע. להאמין שכל רגע ורגע אפשר, ניתן להשתנות. מותר לי להיות אחר. כן? אני לא כבול באף אחד מכל הכבלים שניסו לכפות עליי. גם התורה שלי, גם התפילה שלי, זה, הכל זה ארכגיגית. הכל זה, יש ממד של כפייה מצד אחד. אבל אנחנו מתקרבים לפורים. מצד שני זה קימו וקיבלו, מצד שני זה בא מפה, ממקום מאוד 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 קרוב לאני שלי. לכן אנחנו מחנכים את עצמנו ואת האחרים לאמון בעצמם. ככל שאדם מאמין בעצמו, הוא יאמין יותר בשם. ככל שאדם לוקחים ממנו כוח אמון ומנסים לחנך אותו, מה שנקרא, כן, ליישר אותו, אז אנחנו שוברים אותו ואנחנו לוקחים ממנו באמת אפשרות להשתנות, כן? אם נסכם להיום... אנחנו רואים שיש מסכת ברכות. ההוא תלמידה, דאבה כאזיל בתחי דרבי ישמעאל. היה תלמיד שרודף אחרי רבי ישמעאל ברבי יוסי, בשוקה דציון. אני הולך לשוק של ציון. חזיה דקה מפחין. הוא ראה שרבי ישמעאל מפחד. אמר לחטאת, אתה חוטא. דכתיב, פחדו בציון חטאים. אמר לה, הוא ענה לו, והכתיב, אשרי אדם מפחד תמיד. אמר לה, ההוא בדברי תורה. הפחד, החוויה המתקנת של הפחד, זה נקרא יראת השם. החטא הוא זה שהוא סיבה לחרדה. מה זה חטא? חטא זה מחטיא מהמטרה. אתה לא מחובר לעצמך. אדם שחוטא, שעובר איזה עבירה, זה לא עוד איזה חזיר עם קצת גבינה. זה לא איזה דבר שולי. ובאותו רגע חותך את ההשפעה של הקדוש ברוך הוא, כן? השפעת השכינה בעולם. הוא באותו רגע סותם, לא מאפשר לשפע האלוקית להשפיע דרכו. אז הוא באמת צודק שהוא מפחד, כי באותו רגע הוא מרגיש כמו איזה יתום, מרגיש כמו איזה אחד בלי אבא. וזה אדם בלי אבא, הוא חלש, האדם חלש מה עושה? נלחם. כל מלחמה אמרנו היא שווה. למה כל המלחמה הזאת? בגלל הפער בין הרצוי והמצוי. יש לי קול על שאומר לי כל הזמן מה לא להיות ומה כן להיות, אבל תכלס זה לא מתחבר לשום דבר פה. ואני רובוט, אני עובד לפי ההוראות של המוח עליי, עד שזה נשבר יום אחד, כי אי אפשר לחיות ככה, כי מה איתי? מה עם החיים חוץ מההצלחות? חוץ מלהיות מתוקתק, להיות מסודר, להיות נקי? מה עם קצת לחיות? אז האדם הזה באים ועוזרים לו, משחררים אותו. שלב הראשון, הרפיה. אחרי זה מלמדים אותו לחיות בהכנעה. אתה מרגיש באמת לא שווה כלום, תביא את ה... את הייאוש הזה מעצמך למקום אמוני, למקום נכון. אתה נקודה באינסוף. נקודה בזמן, 120 שנה בממוצע פה בחדר, ונקודה במקום. אל תיבעל, ברוך השם יש נצח, הנצח הוא לא שלך. לכן, למה לך לפחד? כן? אז אם כן, המוסר השכל שלנו היום זה באמת אין מה לפחד כלל, ושנזכה בעזרת השם לביטחון מלא. להורדת הרצוי עד המקום שלנו, ואז ככה להביא את הגאולה כמה, הגאולה האישית, הגאולה הכללית, ולהעלות את המצוי להאמין בעצמנו, להעלות את הנקודה הטובה שבתוך כל אחד ואחד, ובזה אנחנו באמת נקרב את בטוח את הגאולה, נהפוך את החרדה ליראה, נראה אותו יותר, כשנראה אותו יותר אז הוא ישפיע יותר, ואז כולנו נתחזק. סליחה.